Terop. 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 All right.
שלום וברוכים הבאים לסרטים להשכרה, מדברים קולנוע עם סתיו ועם...
שקד, שלום.
מה נשמע שקד? How are you doing?
בסדר גמור, מה שלומך?
אני בסדר.
כאילו לא דיברנו חצי שעה לפני שהתחלנו להקליט.
לא, אין לנו שום preparation, אנחנו לא מדברים כל השבוע, אנחנו פשוט, אנחנו נמצאים באותו זמן כזה, מתקשרים אחד לשני כזה, היי, מה קורה, אתה רוצה לעשות פודקאסט? אה, כן, אוקיי. ואז פשוט, ככה לוח העבודה שלנו עובד.
המון המון עבודה לפודקאסט מאוד מאוד חובבני. ואנחנו אוהבים סרטים, אז בגלל זה אנחנו כאן. כשעשינו את הפרק הראשון, דיברנו על זה שבפודקאסט אנחנו נדבר על סרטים שאנחנו אוהבים, או סרטים שמעניינים אותנו, סרטים שנתנו לנו השראה, וגם אמרנו סרטים שאנחנו פחות אוהבים, אבל שיש לנו מה להגיד עליהם.
יש מה ללמוד מהם.
זה נכון, ואני חושב שבתור אנשים שרוצים לעשות קולנוע בעתיד, כדאי מאוד להסתכל על סרטים שפחות עבדו לנו, ואוקיי, אני קצת מקדים את זה,
אבל
אנחנו היום מדברים על... היום אנחנו מדברים על בוהמין רפסודי משנת 2018, שביים בריאן סינגר, וכתבו אנטוני מקארטן ופיטר מורגן, שהשמות שלהם לא אומרים לי הרבה, של התסריטאים, אבל שיננתי ממש טוב כדי לא לטעות, אני מקווה שאמרתי את השמות שלהם נכון. וכמו שהתחלנו להגיד, זה סרט שאנחנו לא מאוד אוהבים.
לא מאוד אוהבים בכלל. האמת שככה, דיסקליימר לפני שאנחנו מתחילים, אני לא ראיתי את הסרט הזה לפני. עכשיו, כאילו ראיתי את הסרט לקראת הפודקאסט, אני מתכוון לא ראיתי אותו לפני, כשהוא יצא לקולנוע. והאמת שעבדתי בקולנוע באותו זמן. אז ככה, זה היה בחירה מאוד מאוד ספציפית, ואני אסביר גם למה. קודם כל, הייתי מאוד מודע לכל הטענות שיש נגד בריאן סינגר, הבמאי של הסרט. יש נגדו הרבה מאוד, מספר האשמות הטרדות מיניות. אז ככה, לתת במה לבן אדם וליצור את אחד הסרטים הכי מצליחים של השנים האחרונות, וכל הכסף הזה הולך לבן אדם שהטריד מינית, ויש כרגע נגדו מספר טענות כאלה, זה פחות ה...
מעניין, אני לא שמעתי על זה. וואו. הוא ביים את The Usual Suspects ואת הסרטים הראשונים של X-Men, אם אני לא טועה, נכון?
כן.
אוקיי, ומה? תמשיך, עצרתי
אז, אחרי. כן, אז מעבר לזה עוד קצת לדיסקליימר, אני גם לא מעריץ של קווין. אני מצטער, אני לא מעריץ של קווין, אני יודע שזה לא הדבר הכי פופולרי להגיד, אבל פאק איט, אני לא אוהב את קווין, אף פעם לא אהבתי את קווין, אני לא אוהב מוזיקת רוק, היא יומרנית מדי בשבילי, אני מצטער, אני יודע שאתה שם עוד שנייה מתפוצץ, אני מצטער, אני אוהב מוזיקת סול, אני אוהב R&B, אני אוהב היפ-הופ, אני אוהב פופ, זה הדברים שאני נמשך אליהם, אני פחות נמשך, הלב שלי נמצא בחומרים היותר אפריקאים.
אני האמת לגמרי שונה ממך, אני נכנסתי לסרט הזה, אני בן אדם ש... מאוד אוהב מוזיקת רוק, בעיקר בשנים האחרונות, מוזיקת רוק של שנות ה-60 ושנות ה-70, זה מוזיקה שמאוד השפיעה עליי, אם זה The Doors או Rolling Stones, בטח של The Beatles בשנה האחרונה, ונכנסתי לסרט הזה באמת שאני מאוד אוהב את קווין. לא עוד כדי כך, אבל אוהב אותם, מכבד אותם, שמח לשמוע את המוזיקה שלהם. וחוץ מזה, עזוב אותי, אבא שלי הוא מעריץ מאוד מאוד גדול של קווין, הוא הכיר לי את המוזיקה הזאת, וזה סוג של שפה משותפת שיש לנו ביחד
אל תשמיע לו את הפודקאסט הזה.
סביב המוזיקה הספציפית הזאת. אני נמנעתי מאוד לדבר איתו על הסרט הזה. עכשיו, הוא יודע שאני פחות אוהב אותו. אז באמת הלכנו לראות את הסרט הזה כשהוא יצא, כשהוא מאוד מאוד התרגש, הלכתי לראות אותו... איתו ועם אחותי, והוא מאוד התרגש, אני חייב להגיד שגם אני מאוד התרגשתי. אני, אמנם יש לי בעיות עם הסרט הזה, אני חושב שהוא סרט מאוד בעייתי, ואנחנו נגיע לזה, אבל אני חייב להגיד שאני ישבתי בקולנוע ואני נהניתי. אני ישבתי בקולנוע ומאוד התרגשתי, צחקתי, נהניתי, אני חושב שזה אחלה סרט, כן? זה סרט שכיף לראות אותו, הוא מאוד מענה, ויש סיבה שזה סרט שהתקבל בצורה כל כך טובה. אבל לפני שאנחנו נכנסים לכל זה, בוא ניתן תקציר כזה קטן לסרט.
יאללה, תתקצר אותנו.
עם ספוילרים.
ברור שעם ספוילרים. מי שעוד לא הבין, כל פרק בפודקאסט הזה מלא בספוילרים. תראו את הסרט לפני שאתם רואים, לפני שאתם שומעים את הפודקאסט, ביי.
ספוילר, they rock ואז הוא מת בסוף. אוקיי. אז התקציר לסרט, אנחנו מתחילים בשנות ה-70, פרוק, פרדי, מרקורי, בתור נער, הוא מיספיט כזה, הוא קצת מוזר, הוא נראה קצת אחרת, לעומת שאר החבר'ה הבריטים שנמצאים מסביבו, וערב אחד, הוא מגיע להופעה של להקה בשם סמייל, אם אני לא טועה, ככה קראו להם, ששם נמצאים שניים מהנגנים שיהיו בהמשך בקווין. למרבה הצער, הסולן שלהם עוזב את הלהקה באותו הערב אחרי ההופעה, מה שמאפשר לפרוק שלנו, לפרדי מרקורי, לבוא אליהם, להציג את עצמו, לתת להם סוג של אודישן כפוי.
זה כל כך מצחיק, הסטנה הזאת.
וככה...
פשוט התחיל השיר שם ברחוב.
והם עפים על איך שהוא שר, והוא מתקבל, וככה נוצרת להקת קווין. חבר נוסף מצטרף, גיטריסט, אם אני לא טועה, סליחה, סליחה למריצי קווין. הם מוציאים אלבום ראשון, הם הופכים ללהקה מצליחה ביותר, הם מופיעים בכל העולם, ועל הדרך הם יוצרים את רפסודיה בוהמית, את בוהמין רפסודי, כחלק מהאלבום Night at the Opera, והם עושים שיר שלא נשמע לפניו, לכאורה, וזה שילוב של רוק ואופרה, וזה שיר של קרוב לשבע דקות, ואומרים להם, אחד המפיקים, שמייצג אותם וממנה את אותו אלבום, אומר להם שאף אחד לא ירצה לשמוע את השיר הזה, וזה שיר ארוך מדי, והאמנות לא מעניינת, ולא ישמיעו את זה ברדיו, כי זה שיר של מעבר לשלוש דקות. הם לא מסכימים איתו, אפים משם, אומרים, אתה תהיה נודע בתור המפיק שוויתר על קווין, שקווין... you know, נוריד את זה בעריכה, כי אני מגמגם מלא. לאט לאט, פרדי מרקורי נכנס יותר לסמים, הוא יוצא מהארון, הוא עושה הרבה אורגיות וסמים, הוא מגיע לשלב שהוא אומר ללהקה שלא מתאים לו, הוא רוצה לעשות משהו אחר, הוא רוצה לעשות קריירה סולו, הוא מפרק את קווין ואומר להם שאולי הם ייפגשו יום אחד... אבל אז הוא מבין שהוא עשה טעות, שאין לו את אותה השראה כשהוא עובד לבד, הוא חוזר אליהם ואומר להם לקראת הלייב אייד, בואו נתאחד ונעלה למופע, והם עולים and they rock, וזה אחת ההופעות הזכורות ביותר אי פעם. לפני ההופעה הוא מגלה לחברי הלהקה שלו שהוא גילה שהוא חולה באיידס, ולאחר ההופעה, כמה שנים, כמה חודשים, הם לא מראים לנו את החלק הזה, פרדי מרקורי מת מאיידס. וזה הכל, זה הסרט, בוהמין רפסודי, 2018.
אבל מה שכן, הסרט התקבל באמת להפתעתי, בהרבה מאוד אהדה. אני גם זוכר כי עבדתי בקולנוע באותו זמן, ואני זוכר כמעט כל סרט שני שאנשים הגיעו לראות, זה באמת בוהמין רפסודי. ואני כל פעם כזה, אתה יודע, כשאני מחלק פופקורן, אהבתי להיות נחמד לאנשים, אתה יודע, אז הייתי שואל אותם, איזה סרט אתם הולכים, איזה בוהמיאן רפסודי. אני כזה, אוקיי, תהנו, אל תלכו לשם. לא, כאילו חשבתי בראש, אל תלכו לשם, אבל כאילו, כן, זה היה באמת סרט מאוד 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 פופולרי, וסתם, אתה יודע, לפעמים אתה נכנס לשיחות יותר עמוקות עם הלקוחות, וניסיתי להבין באמת למה הם הלכו לסרט הזה. וראיתי הרבה מאוד אנשים שהלכו לסרט הזה פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית אפילו, אנשים הלכו לסרט הזה באמת הרבה פעמים, כי הם פשוט נהנו, וניסיתי להבין מהם את, את סוד הקסם. יש איזשהו קסם ב... אתה יודע, זה כמעט כמו הופעה של קווין. כאילו, אני באמת חשבתי על זה בצורה הזאת של, אתה יודע, כל מי שנמצא בקהל הוא מעריץ של קווין, אוהב את קווין, מכיר לפחות כמה שירים, ויש גם את הלייב אייד, יש הופעות בין לבין. זה כמעט כאילו אתה הולך להופעה.
כשאנחנו מדברים על כמה הסרט הזה הצליח, זה לא סרט שסתם הצליח, זה סרט שעומד כרגע ב-IMDb על 8.0, 8 עגול. ברוטן טומיידוז, הקהל נתן לו 85%, המבקרים עומדים על 60%, ואחד המספרים הכי מטורפים זה ההכנסות שלו בכל העולם, עומד על יותר מ-903 מיליון דולר.
זה הכי מטורף בעיניי.
שזה כמעט כאילו, מי היה מאמין שסרט, הוא לא כזה קטן, אבל סרט כזה בשנת 2018 הכניס ברמה כמו סרט אנימציה של דיסני או של פיקסאר, או סרט סופר הירו.
לגמרי.
הוא נמצא ברמה, הוא הכניס ברמה הזאת. מעבר לזה, אמנם הוא קיבל מהמבקרים רק 60% ברוטן טומיידוס, אבל האוסקרים באותה שנה עפו עליו בצורה די מטורפת. הוא היה מועמד לחמש קטגוריות, ביניהם הסרט הטוב ביותר, הוא היה מועמד לסרט הטוב ביותר באותה שנה. רמי מלק זכה באותה שנה לשחקן הטוב ביותר, שזה די מדהים. התחלת לדבר קודם על רמי מלק ועל התפקיד שלו בתור פרדי מרקורי בסרט הזה. עכשיו, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל בלייב אייד יש דקות ארוכות באמת שבהן אנחנו רואים את רמי מלק בתור פרדי מרקורי, הוא מופיע והוא נותן את הנשמה שלו.
זורח לגמרי.
ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, הוא אחלה, הוא ממש אחלה, הוא מעולה. אבל אז הסרט ממש עושה לעצמו עוול נוראי, כי כשהסרט מסתיים הוא מראה פוטאג' אמיתי של פרדי מרקורי מופיע, ואז אתה מסתכל, הסרט הסתיים, ואז אתה כזה, וואו, זה עובד ממש טוב. אתה מסתכל על פרדי מרקורי אמיתי, אז הם שמו לעצמם רגל כשהם עשו את זה, כי רמי מלק אחלה, הוא ממש סבבה. אין לו את אותה הקריזמה בשום צורה של פרדי מרקורי, וכשאתה רואה את הריל פוטאג' הזה של פרדי מרקורי מופיע עם כמות הקריזמה והנוכחות שהייתה לבן אדם הזה, אתה סוג של מסתכל על זה ואתה אומר, למה היינו צריכים את זה? כאילו, דוקומנטרי היה עובד בצורה מעולה.
מה, בסופו של דבר, המותג של רמי מלק, אתה יודע, מתחילת הקריירה שלו, הוא אף פעם לא, אתה יודע, ההוט בוי, הוא אף פעם לא המושא להערצה, כן? הוא בדרך כלל הילד החנון יותר, הילד המובח יותר וזה, וזה חלק ממישהו אתה יודע, כבן אדם. גם אם הוא, אתה יודע, שחקן ונראה טוב או whatever, אין לו את כמות הקריזמה שלפרדי, למעט מאוד אנשים אי פעם היה את כמות הקריזמה שלפרדי היה. וכן, זה נוכח בעיקר בהופעות, כשהוא מדבר עם אנשים, אתה יודע, בדיאלוגים, זה פחות נוכח, כי פחות יש לו צורך להוכיח את עצמו למאות אלפי אנשים. אבל כן, בהופעות זה טיפה יותר מורגש. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy, money knows why. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter.
לפני שאנחנו נכנסים באמת לתסריט, ושם נמצאות רוב הבעיות מבחינתנו בסרט הזה, אני רוצה לשאול אותך מה כן עבד לך, מעבר להופעה של רמי מלק והמשחק.
כן, זה עבד לי מאוד מאוד טוב. מה עוד עבד לי? די.
אתה לא נהנית בכלל?
לא, אני לא, אין לי סיבה ליהנות. זה סרט שכתוב רע, משוחק רע, לרוב, ארוך, מזעזע. אני לא אוהב את קווין, למה שאני אענה בסרט הזה? לא היה לו שום אפיל אליי.
כן, אני... אבל זה מוביל אותי באמת למה עבד מבחינתי בסרט הזה, כי עכשיו כשאני אציין אחרי זה, איך אנחנו בונים את זה, כשאני מציין את הדברים שלא עבדו לי בתסריט, ושגרמו לי להגיד למה הסרט הזה נחוץ, ומה זה כל הבעיות האלה, אני חייב להגיד שאני בתור מעריץ של קווין לגמרי נהניתי מהסרט, כי אני חושב ש... באמת לאורך השבוע, כשהכנתי את עצמי לפרק הזה, להקלטה של הפרק הזה, ראיתי עוד כל מיני מיוזיק ביופיקס כאלה. אחד מהם ראיתי את הסרט מ-91 של The Doors, ושם היה, מעבר לזה שזה היה סרט מאוד רציני, שזה לגמרי להפך ממה שבוהמין רפסודי עושה, לא הייתה מספיק כימיה בין החברי הלהקה. ואני חושב שאחד הדברים שהכי עובדים בסרט הזה, זה הרגעים שבהם הלהקה פשוט, ארבעת החבר'ה האלה פשוט מדברים, רבים, צוחקים, מדברים על מוזיקה, מדברים על מה הם רוצים לעשות ומה הם לא רוצים לעשות, ואלה הרגעים שפשוט הכי מצחיקים, אם זה ברגע שהם רבים על אחד השירים, יש אחד מהם, יש לו שיר שקוראים לו I'm in love with my car, והוא מאוד כועס שאף אחד לא מעריך את השיר הזה, והם מסתכלים עליו אחי, השיר הזה קצת, הוא מוזר, הוא לא יכול לקרוא, הוא לא מספיק טוב, הוא מאוד זה, והוא פשוט כל כך מתעצבן, ומסיק כל זה, הוא מתחיל לזרוק עליהם דברים במטבח, הוא בא, הוא לוקח את את המכונת קפה, ועושים לו, לא את המכונת קפה, לא את המכונת קפה. יש סיבה שהסרט הזה הצליח, והרבה אנשים אהבו אותו, כי הוא סרט שנורא כיף לראות אותו, כיף להיות עם האנשים האלה, כיף לראות על מה הם חושבים, על מה הם מדברים, לראות אותם רבים, לראות אותם פשוט כי זה מין, אז יש משהו כל כך כיפי בלראות את החבורת נערים האלה, כי הם חבר'ה צעירים, just having fun ועושים מוזיקה, או רבים על החלטות אומנותיות כאלה ואחרות.
תשמע, אתה משווה את זה באמת לביופיקס אחרים, ונכנס את השאלה, למה זה לא הצליח כמו, כאילו, למה ביופיקים אחרים, לא הצליחו ברמה שבוהמיאן רפסודי הצליח, כי באמת מדובר בסרט, אני מאמין, הכי מצליח של ביופיקס מיוזיקלים כאלה.
כן, וזה הסרט הכי מכניס, דיברנו על זה.
כן, זה הסרט הכי מכניס, ויצא לי לחשוב על זה, אתה יודע, יצא לי באמת לשקול את זה, כי ישבתי וחשבתי עצמי, איך המוצר הזה הכניס כל כך הרבה כסף? ואז חשבתי על המתחרים שלו כביכול, אם אנחנו מדברים על רוק, רוק זה אולי הז'אנר הכי פופולרי שיש. רוק ופופ זה הז'אנרים הכי פופולריים, אז יש להם אפיל, וקווין הם הכי גדולים ברוק, והם מאוד מאוד גדולים בפופ. אז האפיל הוא, כבר הקהל שלהם הוא מאוד מאוד רחב, לעומת אלטון ג'ון. אני לא מאמין שהבן אדם הממוצע בישראל, תשאל אותו מי זה אלטון ג'ון, תשאיר לי שיר אחד של אלטון ג'ון, והוא ידע להגיד לך אפילו שם.
Look, we just really need something special. More hits. Like Killer Queen, only bigger.
It's not bloody widgets we're making. We can't just reproduce Killer Queen.
No. We can do better.
It's opera.
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 Oh, there seems to be an echo in here.
See, we don't want to repeat ourselves, the same formula over and over.
Formulas are a complete and utter waste of time.
Formulas work. Let's stick with the formulas. I like formulas.
קרה משהו מדהים עם קווין, משהו דומה, קרה עם הסדרה פרנדס. יש שני דברים באמת, שפרנדס היה ב-90s, בתחילת שנות ה-2000, קווין היה בשנות ה-70 וה-80. אלה שני הדברים שחזרו ברמה מאוד מאוד חזקה, ודור חדש, סוג של לחייה אותם בתוך התרבות הפופולרית. אני בטוח שאם היה יוצא בשנים האחרונות סרט חדש של פרנדס, הוא גם היה מכניס קרוב למיליון דולר, למיליארד דולר, אבל זה די מדהים שקווין באמת הגיעו לרמה שהם יכולים הם עשו קאמבק כל כך חזק בתרבות הפופולרית היום, שהם הצליחו להגיע לרמה כזאת של סרטי אנימציה של דיסני, או סרטי סופר הירוז.
לגמרי, וזה מדהים לראות את זה, כאילו, כמה שהאופנה של פעם כביכול חוזרת היום. עכשיו, פרנדס זה באמת משהו ש... מה שנקרא, התבשל הרבה מאוד שנים. אני מ-2013 כאילו כבר נחשפתי לכל זה, אבל ב-2017-2018 זה מתי שזה באמת לקח תאוצה מטורפת עם נטפליקס והכל.
לדור חדש.
לגמרי, זה מדהים, זה מדהים להסתכל על זה. איזה עוד דברים שחזרו אהבת?
אני לא מדבר בכך על תכנים חדשים, אבל זה מדהים שיש סרטים חדשים, סליחה, לא סרטים, אבל באמת דברים שהיו כל כך גדולים בתרבות הפופולרית, וחוזרים בצורה כזאת. אנחנו לא יודעים מה בהכרח גרם לזה לקרות, אבל עצם העובדה שאנשים מצליחים להתחבר ו-reconnect לדברים שהם timeless. Friends זה timeless, Queen זה timeless, אבל עצם העובדה שהם חזרו בצורה כל כך חזקה, הסרט הזה הוא תוצאה של זה, והוא גם חלק מזה. הסרט מאוד אפשר את הבאז
החוזר
סביב התוכן הזה, התכנים האלה. אוקיי, בוא נדבר על התסריט קצת.
אפשר לא.
רגע, שכחתי. היה דבר נוסף שרציתי להגיד לגבי מה כן עובד בסרט, לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לתוך הסרט. אחד הדברים שהכי עובדים בסרט, ואחד הרגעים הכיפים ביותר, גם אם הם נכונים או לא נכונים, הרגעים שהכי כיף לראות בסרט הזה, זה לראות שירים שאנחנו מכירים ושירים שאנחנו אוהבים, חלקנו לפחות.
Enough.
אוקיי. זה כיף לראות, גם אם לא נכנסים יותר מדי לפרטים, זה כיף לראות איך זה אחד הדברים שהכי עובדים, זה פשוט כיף לראות אותם עובדים, גם אם אתה לא רואה מה קורה, זה כיף לראות איך שיר שאתה מאוד אוהב ככה נוצר, גם אם לא נכנסים יותר מדי לפרטים של מה באמת קרה, מה זה, אבל יש משהו מאוד מספק, וזה נראה לי גם אחד הדברים שגרמו לסרט הזה להתקבל בצורה מאוד טובה, אבל בוא נגיע באמת לתסריט. מה לא עבד מבחינתך בסרט? בוא נתחיל מזה. מה לא עבד לך?
בגדול, הרגשתי פשוט נרטיביות מדי. כלומר, זה יותר מרגיש כמו מוצר הוליוודי מאוד 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 מוגמר מכל הצדדים. כלומר, יש פה איזשהו... איך אני אגיד, תבנית. יש פה תבנית מאוד סיפורית, מאוד מאוד, אני מאמין שהם העתיקו מסרטים אחרים, מתבנית הוליוודית שבאמת מראה כאילו, אתה יודע, איזושהי השתלשלות של אלוהים. מה אמרתי? אני אגיד את זה שוב. השתלשלות של אירועים. שהיא פשוט, היא חסרת נשמה. היא פשוט חסרת נשמה, אני מצטער, אבל אין פה את הטאץ' האישי. אתה מבין? זה מאוד 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 הוליוודי. ומעבר לזה גם הייתה לי לאורך כל הסרט את ההרגשה שלא נבנה פה משהו. כלומר, אתה לא, אין לך איזה ציפייה לסצנה הבאה, אין לך איזה, הסרט כאילו ממשיך וממשיך הלאה, אתה מבין? וזה לא עכשיו כמו שאני אשווה את זה למשל היו זמנים בהוליווד, שאוקיי, הקונספט זה באמת, אתה יודע, לחיות איתם את הרגע, ולא פה יש לך מצד אחד סרט הוליוודי מאוד מאוד מוגמר, מאוד מאוד, אתה יודע, עם תבנית עלילתית מאוד ברורה, מצד שני, אין לך ציפייה מסצנה לסצנה. יש פה איזשהו ניגוד. אתם צריכים לתת לי משהו להתרגש לגביו. אתה מבין?
זה, אתה אומר משהו מאוד נכון. זה מרגיש שהסרט נשען יותר מדי על הפרודקט של קווין. וכשאתה, והתיאוריה שלי כביכול זה שאם אתה לוקח את אותו סרט בדיוק, אבל משנה את השמות, פושט את השירים של קווין, פושט את ה... זה האייקון פרדי מרקורי, זה האייקון הלהקה הענקית והפופולרית קווין. אם אתה מוריד את כל זה, מה נשאר לך בשלד? אם זה היה בדיוק את... מה שאני מתכוון להגיד שזה, אם היה בדיוק את אותו סיפור, אותו תהליך, אותו עניין של המפיק והחברה וקריירת סולו ואני גיי, אני בי, whatever, אנחנו נגיע לייצוג של הקהילה מבחינת הסרט הזה, אתה נשאר עם משהו מאוד מאוד בוסרי, והסרט, כן. אני בטוח בזה, לא היה מצליח, אם לא היית משנה שום דבר, חוץ מהשירים וההקשר לקווין, הסרט פשוט לא מצליח לעמוד בזכות עצמו. וזה מה שמאוד מפריע לי.
זה היה פשוט עוד סרט, כאילו, זה היה עוד סרט שנמצא בקולנוע וחולף, ואף אחד לא יזכור אותו עוד חצי שנה.
Star is Born יצא באותה
לא.
שנה. עושה דברים דומים.
לא.
ולא עומד בהם.
לא. אני לא אסכים לך לדבר ככה על Star is Born. אני הייתי בפרימירה של Star is Born. זה סרט אדיר, סרט מדהים. איידי גאגה, אנחנו אוהבים אותך. זה לא נגדך.
היא גם זכתה באוסקר באותה שנה. What the fuck?
אבל על השיר, לא על משחק.
אה, כן?
כן.
אז
על שלו. היא
בכתה שם, וזה אחלה שיר.
ברור שהיא בכתה, היא שכתה באוסקר, מה אתה רוצה ממנה?
לא, כי היא בכתה שם וזה, וזה היה, זה הרגיש...
אתה ראית את האוסקר הזה? אתה ראית אותו בלייב?
אני רואה אוסקר כל שנה, אני מאוד מאוד...
אתה זוכר את ההופעה שלהם?
אני מתעורר בשלוש לפנות בוקר.
גם אני ככה.
מכיני פופקורן ויושב.
וואו, אולי השנה אנחנו צריכים לעשות באמת ביוטיוב, פשוט לייב, בזמן שיש את הטקס.
כן.
רעיון.
ולאכול את הראש בכל שלוש דקות שיש פרסומות.
כן, לגמרי.
גלשנו, אוקיי.
אתה ראית את הטקס באותה שנה?
כן.
אתה זוכר את ההופעה של גאגה ושל ברדלי?
I guess, לא יודע.
אני פשוט זוכר שראיתי את זה, הרגשתי כל כך לא בנוח. כאילו, זה היה נראה כאילו הם הולכים להתנשק בכל שנייה.
היה משהו כזה.
זה פשוט הרגיש כאילו הם הולכים להתמזמז על הבמה. ואשתו יושבת שם בקהל, בשורה הראשונה.
anyway, אני מאוד אוהב את ברדלי קופר. anyway, כן, אז דיברנו, אנחנו נחתוך את זה, שיחשבו שאנחנו עושים את זה באופן טבעי, ואין לנו עצירות של על מה דיברנו עכשיו. איפה אנחנו? ליידי גאגה?
היא רודפת אותי. ראית את הסמלה שלה אתמול? סליחה, בוא נחזור לזה. אתה ראית את הסמלה הזאת?
לא.
בהשבעה? אתה לא ראית את הסמלה שלה בהשבעה? היא הייתה בהשבעה של ג'ו ביידן. פשוט לבשה סמלה שחורה כזאת.
זה רגעים כאלה שאני מבין כמה יש בינינו. אתה שואל אותי על הסמלה של ליידי גאגה בהשבעה של ג'ו ביידן.
היא הייתה...
בלי להוריד.
היה לה סיכה ענקית כזאת של יונה. זה היה פשוט הדבר הכי מחריד. פשוט סמלה שחורה, שהיה כמו טישרט כזה שחורה.
ואתה ממשיך.
פשוט יונה עם זית בגודל כזה.
זה כל כך לא מכבד.
אני לא יכול.
יו, שברת אותי עכשיו. כן, תמשיך. לא,
לידי
גאגה.
פליז. תסריט. שלד.
איזה פרק טוב, אני פאקינג נהנה.
הוא מדהים. היית באמצע של שלד של סרט, לא נשאר הרבה אחרי שמורידים את כל ה...
כן, וואי, קפה
גמר. עצרת במזכיר את מה שסטאר איז בורן עושה, אז אמרתי לך לא.
באמת דיברת על כמה הסרט הזה ממחזר את מה שסרטים אחרים עושים בסגנון הזה. סרטים של מיוזיקל, ביופיקס, על כוכבי רוק כאלה, ומעבר באמת הקלישאות האלה, ואני לא אכנס לזה יותר מדי, כי זה קלישאות, זה פשוט just don't do it, או שתשתמש בזה כדי לשחק בציפיות שלי, או שתעשה משהו חדש בתוך זה. אבל באמת התחנות האלה של, ובאמת אחרי שראיתי את רוקטמן ודה דורס, והייתי צריך לראות עוד פעם את בוהמיאן רפסודי, אני כבר ראיתי כל כך אני לא מאמין שאני רואה את זה עוד פעם. הנה נער שהוא נובדי, אבל הוא יודע שבתוכו יש בו משהו מיוחד, הוא קצת ביישן מבפנים, הקשר שלו עם ההורים שלו, וזה מדהים כמה זה חוזר על עצמו, הקשר עם ההורים שלו לא כל כך טוב, ואז יש את הפגישה, הוא פוגש את הבן אדם שנותן לו את הזה, נותנים להם את ה-first צ'אנס שלהם, הם מוציאים אלבום, החלק הראשון תמיד כיפי ומצחיק, ובדרך כלל אלה החלקים הכי טובים של הסרט, ואז מגיע החלק השני, שזה סמים, כולם ערבים, אף אחד לא מסתדר עם אף אחד, הוא מאבד את מה שחשוב באמת בחיים, he's an asshole, ואז הוא כנראה בדרך כלל מת.
זה פשוט כל כך קלישאתי, זה סרט שהיה יכול לצאת באותה מידה בעשור הראשון שהקולנוע הומצא בו, מרוב שהסיפור הזה כל כך ישן וכל כך ממוחזר, ואני חושב שזה גם דיסגרייס למי שפרדי היה כבן אדם, כי הוא היה הכל חוץ מאורדינרי, אתה מבין? אולי הוא היה קלישאה הרבה מאוד פעמים, אבל הוא לא היה בן אדם רגיל.
אבל אני אגיד לך איזה כי אני הסתכלתי על התבנית הזאת ואמרתי לעצמי, איזה סרטים כן לוקחים? סיפורים אמיתיים, כן? כי אנחנו נגיע עוד לדברים שהם שינו, וכל פעם שמדברים על הסרט הזה ואומרים על מה לא עובד, מה בעייתי, זה שבמציאות קרה ככה וככה וככה, ואיך הסרט העז לעשות ככה וככה וככה. אבל אז אני מסתכל על סרט, ואז עלו לי בראש הסרטים של סקורסזה, סרטים כמו הזאב מוול סטריט, וגוד פלאז, ורייג'ינג בול, ודי איירישמן מבוססים על סיפורים אמיתיים, וקוראים בסרטים האלה דברים מאוד דומים. אלה הסרטים של סקורסזה, הסרטים האלה באמת שציינתי, גם כן, מבוססים על סיפור אמיתי. הם מדברים על בן אדם שמגיע לשיא שלו ונופל, ואנחנו חווים את ההתחלה באמת באיך הוא נהנה ועושה דברים משוגעים כמו רוקסטאר, יכול להיות שהוא עושה סמים, הוא שוכב עם מלא בחורות, והוא עושה את משהו passionate about. זה יכול להיות פשע, זה יכול להיות אגרוף, זה יכול להיות פשוט עסקים כי הוא טוב בזה. ולאט לאט הוא מאבד את האנשים שסביבו, או שהוא מאבד את הכל, או שהוא מצליח to redeem himself. או שהוא חוזר לאותו נרטיב של בן אדם רגיל. אז סקורסזה עושה בדיוק את מה שהסרטים האלה עושים. סקורסזה באמת לוקח סיפור רוקסטאר כזה, אבל הוא עושה את זה אחרת.
האמת, אני אגיד לך, אני אפילו לא חשבתי על זה בצורה הזאת עד עכשיו. כלומר, כשאני חושב על הסרטים שלו, אף פעם לא עלה לי בראש החיבור הזה, שבאמת רובם מספרים סיפור שהוא די דומה, כי יש לו את הידע, והוא משתמש בכלים הקולנועיים שיש לו בצורה כל כך חכמה וכל כך מעניינת, והתסריט הרבה יותר מרגש והרבה יותר מובינג, שאתה אפילו לא שם לב שמדובר בסיפורים דומים. אבל פשוט יש לו את הטאץ' האישי הזה, יש לו את התסריטים הגאוניים האלה, הצילום, הכלים הקולנועיים. כשאנחנו מדברים על כלים קולנועיים, אנחנו מדברים על צבע, על אודיו, על כל הדברים האלה שבאמת לוקחים את הסרט צעד אחד קדימה מבחינת הסטורי טלינג שלו, מבחינת הדרך שבה הוא ניגש לבימוי. וכן, זה מה שעושה את כל ההבדל. אולי, אתה יודע, זה באמת הסיפור שקרה לפרדי, ובסופו של דבר, אתה יודע, זה מה שקרה במציאות, וזה הסיפור שזה, אבל תמיד יש דרך לעשות את זה יותר מעניין. תמיד יש דרך לכתוב תסריט יותר מתוחכם, תמיד יש דרך להשתמש בצילום יותר מושך ופחות קונבנציונלי. תמיד יש את האפשרות לעשות את הדברים האלה, שבוהמיאן רפסודי דווקא משחק מאוד מאוד פרווה, מאוד מאוד ונילה, מאוד מאוד, אתה יודע, by the script כזה.
אתה אומר משהו מאוד מאוד מעניין, ואני ניסיתי לחשוב, כאילו, אני אמרתי לעצמי, סקורסזה מספר בסרטים האלה שמניתי כאן, הוא מספר סיפורים שהם יכולים להיות מאוד דומים למה ש- The Doors ו-Rocketman ו-Bohemian Rhapsody, סיפורים שהם מספרים. וחשבתי לעצמי, אז מה הופך את התסריטים האלה, שלא בהכרח סקורסזה כתב כאן, מה הופך את התסריטים האלה, את הסרטים האלה, להרבה יותר חזקים, לדמויות בלתי נשכחות, לדברים מדויקים שאני יכול להתרגש מהם, גם אם אני יודע לאן זה הולך. אני יודע שהוא בן אדם חרה, אני ביקם איזה נעסול, והוא מצליח, אבל כל הדברים האלה כאילו קולעים בול. כשאני רואה אותו בא ועושה הנרי היל נגיד בגודפלס, כשאני רואה אותו מסניף את הקוק, כשאני רואה אותו מתייחס בצורה מסוימת לאשתו, וזה קורה ב-The Doors נגיד, שג'י מוריסון סוגר את הבת זוג שלו בארון ומדליק את הארון באש כאילו. עכשיו, דברים דומים קורים בסרטים האלה של סקורסזה. אני חושב שההבדל זה שהסיפורים שסקורסזה מספר הם מבוססים על ספרים בדרך כלל. על ספרים או שנכתבו על ידי אותו בן אדם, או שנכתבו על ידי בן אדם שהכיר את העולם, שהכיר את האנשים. ומה שהופך את הסרטים של סקורסזה לקצת יותר מדויקים זה הפרטים. זה הפרטים הקטנים, אתה תמיד יודע, אומנם הסיפור בגדול מאוד מאוד מוכר, ראינו את זה, אבל כשאתה מתקרב יותר ויותר, זה הופך את זה ליותר אמיתי, ליותר אותנטי, פתאום אתה מבין מאיפה האנשים האלה מגיעים, מאיפה זה מגיע, ופתאום הסיפור הגדול הזה, שנשמע מאוד מאוד קלישאתי, פתאום הוא מקבל צורה של, וואו, הם אנשים אמיתיים, יש השלכות להסנפת קוק הזה, יש השלכות לאיך שהוא מתייחס לאשתו. הוא שורף את החיים שלו, ויש השלכות לזה. כי כשהסתיים The Doors, אני וג'י מוריסון מת, לא היה לי אכפת, כי לדמות לא היה חיים משלה. זה פשוט לקחו את האייקון של, אני חוזר לבוהמיאן רפסודי, לקחו את האייקון הזה של פרדי מרקורי, ומתקשים להגיד לי, מי היה בן אדם הזה? מי היה? מה מניע אותו? והוא נשאר בגדר של אייקון, והדרך היחידה שהם יכולים להעניש אותו באלף, זה... הוא רוצה רק שיואהבו אותו, והוא עושה בחירות לא נכונות, והוא מרגיש כל כך בודד, אז הוא בורח לסמים, אז הוא מתבודד, אז הוא become an asshole, כי הוא לא יודע להתמודד עם הסביבה שלו. וזה נשאר מאוד בטייטלים האלה,
זה מאוד כללי ומאוד קלישאתי, בדיוק.
וסקורסזה, אני אומר הרבה סקורסזה, אבל סקורסזה מצליח להשלים את הפרטים הקטנים האלה, שגרמו לי להאמין שמדובר בבני אדם אמיתיים, וכן, מדובר בבני אדם אמיתיים. בוא נדבר רגע על הדברים האלה שהם שינו, ולמה זה לא מצליח לפגוע. כי דיברנו על זה שלעשות שינויים בסיפורים אמיתיים זה מבורך. כל עוד זה משרת, כל עוד השינוי הזה משרת את הדמויות, משרת את הסרט. הבעיה שפה זה משרת פשוט את הקלישאות. אז מניתי פה את הדברים הכי כאילו גדולים בעיניי שהם שינו, ואני מנסה לחשוב על באמת על מה... מה הם מנסים לתרום בסרט, מה אותו שינוי מנסה לתרום בסרט. נגיד, יש את הפעם ההיא שהם נפגשו בפעם הראשונה בהופעה, בדיוק הסולן שלהם עזב אותם, והוא פוגש את חברת האמת שלו, ברח לי השם שלה, סליחה. הוא פוגש אותה באותו מופע, באותו לילה, וגם פוגש את החבר'ה מהלהקה, הוא עושה את האודישן הזה, והם עפים עליו, למרות שהוא מוזר. זה לא קרה. הם הכירו לפני, הם לא הכירו באותה הופעה. הם הכירו הרבה לפני, אני לא יודע עד כמה זה נכון, אל תתפסו אותי בפרטים הקטנים, אני מצטער למריצי קווין, אבל הבנתי שהם היו רומייטס לפני, ומשם הם הכירו, סיפור שונה לגמרי. אז למה לעשות את השינוי הזה? אז למה לעשות את השינוי הזה? כי זה, oh my god, קווין נפגשו ביחד by destiny. כאילו, זה מרגיש ככה. יש משהו...
גם הרעיון של החיים שלך יכולים להשתנות בין לילה, אני חושב שזה משהו שכולנו נמשכים אליו, של, oh my god, אני אקום אחר בבוקר ואני אהיה בן אדם חדש, אני יוצא לדרך חדש. כאילו, זה כן משהו relatable, זה דווקא בחירת הסרטית שאני יכול להבין. יותר מעניין לחשוב שהוא הגיע אליהם, והיה שם סינדרלה, והוא התחיל לשיר להם באמצע רחוב.
נפלו לו השיניים, נפלה לו הפרוסטטיק של השחיין, נפלה לו, והוא הרים, ואז הוא התחיל לשיר בדיוק כבר, בדיוק חיפשנו אותך.
סליחה.
נגיד, יש את המפיק, את ריי פוסטר הזה, שהם אומרים לו, אתה תהיה ידוע בתור המפיק שאיבד את קווין, והוא אומר להם, השיר הזה, בוהמין רפסודי, המאסטרפיס הזה, הוא לא יצליח, הוא לא זה, המפיק הזה לא היה קיים, לא היה בן אדם כזה שקוראים לו ריי פוסטר, אז זה מאבד את כל המשמעות. או יש את העניין הזה שהוא אומר, די, אני לא מסוגל יותר, אני חייב הפסקה. מה זאת אומרת? אבל אנחנו קווין, אנחנו... הכי מצליחים, אנחנו כאילו זה, אנחנו עושים טור ועושים אלבום וכזה. לא, אני לא מסוגל, אני רוצה לעשות אלבום סולו. והם כל כך עצבניים, והם מרגישים שהוא בוגד בהם, והוא מרגיש שהוא לא עובד באותה רמה בלי קווין, אבל אז אתה מגלה שבמציאות חברי להקה אחרים, הרבה לפני, לא הרבה, אבל לפני פרדי מרקורי, הוציאו כבר אלבומי סולו משלהם. או הלייב אייד, הם אומרים כזה, הם בדיוק חוזרים, הם חוזרים להיות ביחד, הוא מתנצל, פרדי מרקורי מתנצל וזה, הם חוזרים לזה, והלייב אייד ממש, הוא ממש עוד מעט מגיע, ומה נעשה? אנחנו לא הופענו ביחד שנים, אנחנו לא מוכנים, אנחנו מופיעים מול כל כך הרבה, וכולם יהיו שם, בוב דילן ומקארטני, ואומייג, מה נעשה? אז אתה מגלה שבמציאות, כאילו, היו להם כמה הופעות לפני הלייב אייד, כאילו. עכשיו, הסיבה שאני חוזר על הדברים האלה, זה לא, זה קצת נשמע כמו ניטפיק, אבל הסיבה שאני חוזר על זה, זה כי כשאתה מגלה את הדברים האלה, אתה סוג של מרגיש ריק בפנים. כי הם מוכרים לך את המציאות הזאת, ואתה נורא מתרגש של, וואו, זה מדהים, אז זה מה שהוביל לפגישה שלהם, כאילו, איזה מדהים, איזה סיפור מגניב. כאילו, וואו, הלייב אייד, לא ידעתי שהיה כזה דרמה לפני זה, כאילו... עכשיו שאני רואה את המופע בהקשר הזה, זה הופך... לא, זה לא קרה. או בוהמין רפסודי, אחד השירים הנחשבים והיפים והמדהימים ביותר, אז הוא לא התקבל כאילו לא אהבו
אותו. מי ויתר עליו?
לא היה את המפיק הזה שהתנגד בכלל. וככה מרגיש הסרט, אתה... הם נורא מליבים אותך לגבי משהו, לגבי הקשר, לגבי סיפור, ואז אתה כזה... אבל זה לא קרה. אז... אין לזה שום אימפקט, כי השינוי הזה, חוץ מלהלעיב אותך על, זה ההקשר, זה המציאות, זה הזה, כי השינוי הוא לא מתייחס לדמות מסוימת או למשמעות, זה פשוט, זה שינוי שמנסה לתדלק את האגדה של קווין. כשאתה מבין שהאגדה של קווין הלכה בדרך אחרת לגמרי, אז אתה just filled empty inside.
כן, וזה גם, אתה יודע, מה שהכי הצחיק אותי בכל הדבר הזה, זה אני ממש זוכר כאילו איך שקווין ישבו עם רמי מלק ועם כל ה... זה ישבו איתו באוסקר וישבו איתו בגולדן גלובס, כלומר, נראה שהם בסדר עם זה, וכאילו, לא יודע, הם בחיים, הם כולם, כאילו חוץ מפרדי, הם חיים, אתה מבין? איפה הם היו כדי להגיד להם, אלו, כאילו, אני מבין... נרטיב הוליוודי והכל, אבל דברים ש... סצנות שלמות שלא קורו. כלומר, הסרט מתפרס על פני 15 שנה. הוא מציג את הלהקה מבין המפורסמות והמעניינות בעולם. יש לו שעתיים, ומתוך ה-15 שנה, הוא לא יכל למצוא בשעתיים האלה איזשהו משהו מספיק מעניין בתוך כל ה-15 שנה האלה. כאילו, זה מה שמשגע אותי. למה היה צריך להמציא?
Buddy, you're a boy, man. make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing,
We will rock you.
A big disgrace, waving your banner all over the place.
We will rock you.
Sing it! Buddy, you're a raw man, poor man. Baby, Mitch Ryan's gonna get you some beef someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. Do it!
חלק מאוד מאוד חשוב זה הייצוג של הקהילת הלהט"ב בסרט הזה. ואתה יודע, בעשור האחרון באמת נתקלנו בסרטים, זה כנראה היה העשור הכי גדול לקולנוע להט"בי. קיבלנו את אור ירח.
לא רק בקולנוע.
בדיוק.
לא רק בקולנוע, באופן כללי, זו תקופה מאוד חשובה ומשמעותית לייצוג ולתפיסה של הקהילה.
לגמרי, קיבלנו את אור ירח שזכה באוסקר כאילו לסרט הכי טוב, שזה צעד ענקי בקדימה. קיבלנו את קרא לי בשמך, לאב סיימון, קרול, דה פייבוריט, הנד מיידן, בוקסמארט, בינג 17, באמת הרבה מאוד סרטים טובים מאוד. ולכל אחד אתה יש את הייצוג שלו, כל אחד הזה. אבל בוהימיאן רפסודי הוא כנראה הסרט שפיננסית הכי הרבה הצליח מכל הסרטים האלה עם ייצוג להטאבי גדול, ולצערי הוא לא, לצערי הוא עושה עבודה מאוד מאוד רעה בלייצג את הקהילה. אבל אני אתחיל ככה באמת מהראשון שהוא יותר חורה לי. באמת כל הייצוג של פרדי מרקורי כבן אדם שהוא גיי, יש סצנה בערך באזור ה-55 דקות שפרדי מרקורי ואשתו יושבים, והוא אומר לה, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אומר לה, אבל הוא אומר לה שהוא בי, שהוא נמשך לגברים וזה, והיא אומרת לו, לא פרדי, אתה גיי. והוא פשוט מסתכל, הוא בועה בה כמה שניות, הוא לא עונה לה, ופשוט זה שתי דברים שמאוד מאוד לא מזוהים עם פרדי. אחד, לא לעמוד על שלו, כאילו זה לא הפרדי מרקורי שאנחנו מכירים ואוהבים. ושתיים, הוא לא היה גיי, הוא היה בי. וזה שלאורך כל הסרט פשוט נותנים לה הנחה הזאת שהוא גיי להמשיך הלאה, וזהו, זה ככה באמת מאוד מאוד חורה לי העניין הזה שכאילו פשוט נתנו לזה לגלוש, ואני בטוח שהוא לא היה נהנה מהייצוג הזה. ומעבר לזה,
כאילו אני חושב שזה ייצוג, סליחה, שאני קוטע אותך, שאני חושב שזה ייצוג מאוד כללי, מאוד קל להגיד גיי פשוט הומו, פשוט נמשך לגברים, מאשר להיכנס למורכבות של ייצוג של ביסקסואלים.
אבל זה לא בדיוק עובד לך, כי יש דבר כזה שנקרא bisexual erasure, שזה מונח שמדבר באמת על זה שכביכול, תמיד יש את המחיקה הזאת של ביסקסואלים, כלומר, אתה לא יכול לאהוב גם וגם, אתה חייב לבחור כביכול, וזה באמת, זה מניע את הסטריאוטיפ הזה הלאה, וזה לא נכון. הוא נמשך לשתיהם, אין עם זה שום בעיה, אבל הוא גם לא פה כדי להגן על עצמו, הוא לא פה כדי להגיד, היי, הסצנה הזאת לא בסדר. זה מה שאני באמת מרגיש לא בנוח עם עם הסרט הזה, זה בדיוק הדברים האלה, הניואנסים הקטנים האלה, שלא מדובר בדמות פיקציונלית, מדובר בבן אדם אמיתי, וכש 905 מיליון דולר של כרטיסים הולכים על אנשים שהולכים לראות הסרט הזה, ויוצאים מהסרט ובטוחים שפרדי מרקורי היה גיי, זה קצת, אתה יודע, זה לא נעים שזאת תהיה התפיסה.
זה קצת מוחק, כאילו... כן,
זה מוחק את מישהו היה כבן אדם. ומעבר, כלומר, יש גם, אתה יודע, כל הסרט אני הרגשתי שהדמויות היותר גאות בסרט מוצגות בסטריאוטיפים מאוד מאוד רעים. אתה יודע, כל האור רק הזה, כאילו הם פולשניים, כאילו הם לא מכבדים גבולות. נגיד יש את הסצנה הזאת שפול מנסה לנשק את פרדי באגרסיביות. אתה מבין למה אני מתכוון? זה מראה כאילו...
אני מבין למה אתה מתכוון. אני חושב שזה... עוד פעם, הדברים האלה היו פחות צורמים, אם זה היה מבוסס מהבחינה של זה הדמות. כי אתה לא רוצה שביסקסואלים או אנשים, סליחה, אתה לא רוצה שאנשים מהקהילה יהיו מיוצגים בצורה אחת. אתה לא רוצה שהם יהיו מיוצגים רק כאנשים טובים ומקסימים, ותראו איזה אנשים טובים הם והם הכל סבבה. כי בני אדם הם לא דבר אחד. אז אתה רוצה לקבל משהו שהוא אספקט אנושי של הכל, של טוב, של רע, של אפור, אבל פה אנחנו לא מקבלים את זה, פה אנחנו כן. מקבלים בן אדם שהוא צריך להיפטר ממנו בסופו של דבר. כן. יש משהו שעוד פעם, נשאר מאוד שטוח בתוך זה, וכן, הוא בן אדם שמוצג, אותו בן אדם שמנשק אותו, ואחרי זה הוא נפרד ממנו, כי הוא הסיט אותו נגד קווין ודברים כאלה, זה לא משהו הומופובי, כי זה לא סרט הומופובי, אבל יש משהו שמרגיש מאוד שטוח, דווקא הבן אדם הזה מיוצג
אם אנחנו מסתכלים למשל על מונלייט, אוקיי? סרט מדהים, סרט שזכה באוסקר באותה שנה, לסרט הטוב ביותר. יש פה, איך אני אסביר את זה? פשוט הייצוג הוא מאוד מאוד רגיש. ההבדל הוא באמת ברגישות שהם ניגשים לנושא. כלומר, אני לא אומר שכל הלהט"בים בעולם הם אנשים נפלאים ולא מטרידים, ווואטאבר, כן? כל אחד ומישהו...
או שצריך להתייחס בצורה אחת כדי להיות בעד להט"בים.
בדיוק, הוא פשוט, הוא עושה פיולינג, הוא מתדלק כאילו סטריאוטיפ מאוד מאוד מסוים, ופשוט רץ עם זה, ולא קורה עם זה כלום, והוא מציג אותם באופן מאוד מאוד שטוח. עכשיו, מונלייט, לעומת זאת, לא מראה לך את הגיבור שלו בתור בן אדם יותר מדי טוב, יותר מדי רע, הוא פשוט הוא, אוקיי? והוא מתנהל בעולם, והוא בן אדם רגיל, שבנוסף למסע התבגרות שאנחנו רואים אותו חווה, הוא גם מתמודד עם הנטיות המיניות שלו, הוא מתמודד עם איך להתבגר במקום שהוא טיפה יותר קשה להיות בו גיי, וזה לא האישיות שלו. כלומר, זה לא מפתח הסרט, אתה מבין? יש הרבה מאוד שמתרכז בזה, אבל לא העיקר. וזה ככה במציאות, אתה לא תראה יותר מדי אנשים במציאות שכל האישיות שלהם מבוססת על איזשהו סטריאוטיפ. קשה לי להאמין שיש מישהו מבין מי ששומע את הפודקאסט הזה שמכיר מישהו שמתנהג בצורה כל כך סטריאוטיפית ובוטה. וזה פשוט מאוד מאוד קלישאתי, מאוד מאוד לא בסדר, מתוך סרט שידע שהוא יצליח, כן? כאילו כולם, אני מניח שלא ידעו שהוא יגיע לגבעים האלה, אבל כולם ידעו שמדובר בסרט שהולך להצליח.
ידעו שהוא יעשה באז כזה או אחר.
בדיוק. אז כאילו זה פשוט לא אחראי לתת ייצוג כזה, במיוחד לקווין. קווין זה להקה מאוד מאוד
אני חושב שכן,
אני
חושב שזה פשוט עצלני
לגמרי.
אני חושב שזה עצלני להגיד, כי זה הקטע שהוא דמות מאוד מאוד חזקה, הוא גם יצא מהארון בתקופה מאוד חשוכה יחסית, זה שנות ה-70, זה שנות ה-80, יש, כאילו, הומופוביה היא חזקה מאוד גם היום, אני נתקל עד היום בהומופוביה, כאילו, שאתה אומר, אני לא מאמין שהדברים האלה עדיין קיימים, אבל הוא היה מישהו בתקופה מאוד מאוד חשוכה, ודיברנו על לכבד באמת את המהות של קווין, ובאופן יותר ספציפי של פרדי מרקורי, ופה הם נופלים, כי... הוא היה 100% הוא, אבל אתם מייצגים אותו דרך קלישאה שלא מוסיפה לשום דבר. אתם פשוט מאמיסים קלישאות שאנחנו כבר מכירים, ולא אומרים משהו מעבר. וזה מאוד, סליחה, אבל זה מאוד פשוט זריקת זין, שיכלתם לעשות משהו יותר משמעותי, כאילו, בטח כשמדובר באייקון, יש לכם פה אייקון, אתם יכולים לנצל את זה, וזה גם, בוא נדבר עסקית, זה גם חזק, אתם יכולים למכור את זה, כי זה נושא מאוד חזק, זה נושא מאוד לאות, זה נושא מאוד חם, תנצלו את זה, ותנסו לעשות גם משהו שונה.
לגמרי.
קווין, זה נורא מצחיק, שקווין הם מדברים על לעשות, עם התקליט של, של Night at the Opera, הם אומרים על לעשות משהו שונה, לשנות את המשחק, לעשות משהו מיוחד, קווין זה לא דבר אחד, ואז הם פשוט שמים זין על זה, בתסריט ובייצוג, ובכל מה שקווין ופרדי מרקורי, מייצגים לאנשים.
זה כל כך נכון, זה באמת כל כך נכון, וגם אתה מסתכל, אתה יודע, אנשים שגדלו בזמן הזה וגדלו עם קווין כאיידולים שלהם, אני מדבר על אנשים להטאבים, וראו פתאום פרדי מרקורי, וואו, הוא עם פאה, וואו, הוא לובש איפור. כאילו יום אחד הוא מאופר ועם פאות, יום אחר הוא כאילו כולו גברי ועם עם גופיות, זה, יש בזה משהו מעציב, זה אומר שאנשים הסתכלו על זה ואמרו, וואו, אני לא חייב להיות משהו אחד, אני לא חייב להיות בקופסה הזאת של בן בת, שחור לבן. אנשים הסתכלו אליו, הוא עזר לכל כך הרבה אנשים לצאת מהארון, עזר לכל כך הרבה אנשים בתהליך קבלה עצמית. ברייק פרי עד היום נחשב אולי המספר אחד בכאילו אנתמס שעוזרים לאנשים בתהליכים האלה.
אני אשאל אותך. ככה רגע לפני שאנחנו מסיימים, דיברת על כמה סרטים באמת מהזמן האחרון, מה אתה חושב שהם עושים ששווה באמת להסתכל על זה?
סרטים כמו Being 17 למשל, סרט צרפתי מאוד מאוד יפה, שמראה ככה את המסע הגילוי עצמי של נער בתיכון, שבעצם הוא נער, הוא רגיל לכל דבר, אבל יש לו את הדבר הזה בתוכו, והוא יוצא לגלות מה זה. אין שם יותר מדי שפיטה, אין שם יותר מדי... מראים את החוויות האמיתיות שאנשים עוברים. זה דברים שאני הסתכלתי, ויכלתי להגיד, וואו, זה היה יכול לקרות בתיכון שלי. הדגש הוא באמת ריאליזם. כמה שיותר לגשת לנושא ברגישות, כמה שיותר לגשת לנושא בריאליזם, לא בזיקוקים וסטריאוטיפים וקלישאות, והנה הוא חלה באיץ ומשתהל לתוך מפית לבנה. זה פשוט דברים שהם, או הסטריאוטיפ שכל הגייז הם, אתה יודע, פרדטורס ונוגעים בך בלי רשות וכל זה.
אז עוד פעם, זה לא בהכרח סרט הומופובי, אבל עצם ההצלנות במה שהוא עושה מביא לפירושים מאוד בעייתיים.
בדיוק, כן.
אוקיי, מעולה, אני חושב שאמרת דברים מאוד חזקים לגבי זה.
Thank you very much. טוב, אז ככה, לפני שאנחנו סוגרים את הפרק, יש משהו שאני רוצה להוסיף בקטנה, משהו שמאוד הצחיק אותי. הסרט קיבל, כידוע, את פרס העריכה באוסקר, עריכת השנה. סליחה, אני לא יכול. יש סצנה באזור ה-20 דקות, כשהם נפגשים בפעם הראשונה עם המנהל, במסעדה הזאת, בבית קפה, whatever, ואני זוכר שראיתי את הסצנה הזאת, זה היה כאילו ממש ענק באינטרנט, כל השבוע שאחרי שהוא קיבל best editing, כי בתוך 104 שניות של הסצנה הזאת, אנחנו מקבלים 60 קאטים, באורך של בערך 1.8 שניות לקאט. ועכשיו, מי שפחות מבין בקולנוע, מי שפחות מבין בצילום ובעריכה, אני אשים דברים בפרספקטיבה לרגע, אוקיי? רובוטריקים, מייקל ביי, אוקיי? מייקל ביי, אחד הבמאים הכי היפראקטיביים, כאילו, בהיסטוריה. רובוטריקים זה סרט היפראקטיבי בטירוף. הסצנה הכי מהירה שם, ב-136 שניות, היה 49 קאטים, עם ממוצע של 2.8 לקאט. אוקיי? אני אגיד לכם את המספרים שוב, כדי שתוכלו להבין. 104 שניות, אנחנו מקבלים 60 קאטים. ברובוטריקים, מייקל ביי, 136 שניות, 49 קאטים. אוקיי? זה מטורף, אין שום סיבה, והם פשוט יושבים שם, זה לא קורה שם איזה משהו, אנחנו מדברים על סצנת אקשן לעומת סצנת דיאלוג, הם פשוט יושבים שם וכל קאט הוא כאילו שנייה וחצי. What is that about? זה דברים שסטודנט שנה א' היה נמנע מהם, באמת ברמה הזאת. אני לא יודע איך זה עבר, כאילו, זה כל כך יצחיק אותי.
אוקיי, היה מאוד כיף, אני חייב להגיד. מאוד נהניתי לעשות את הפרק הזה.
כן. פיצו אהבה וחיוביות.
אני רוצה להגיד רגע משהו למאזינים שלנו. לכל המאזינים שבאמת שומעים אותנו, אנחנו פודקאסט חדש, ואנחנו מאוד מאוד רוצים, אנחנו נותנים הרבה מעצמנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע את הדעה שלכם. בבקשה, סליחה, אני אגיד את זה אחרת. אני דורש מכל אחד ואחד מכם שמאזין, להיכנס לפייסבוק שלנו, סרטים להשכרה, ולאינסטגרם שלנו, סרטים להשכרה, ולכתוב לנו מה הפרק שהכי אהבתם, ומה הסרט שאתם הכי רוצים שנעשה עליו פרק. אני דורש ממכם לעשות את זה, כי אנחנו רוצים לשמוע ממכם. אנחנו מקליטים פה, ואז שולחים את הפרק לספוטיפיי, אין לנו דרך לראות את התגובות שלכם. פייסבוק ואינסטגרם, זה הדרך היחידה שלנו לשמוע את הקול שלכם, ואנחנו רוצים ליצור קשר איתכם. אז בבקשה, תשלחו לנו כמה הודעות שאתם רוצים, בתגובות וגם בפרטי, אנחנו נשמח מאוד לשמוע את הדעות שלכם.
לחלוטין, מצטרף לכל מילה.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם.
תודה רבה, ביי. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't take really nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, gauze into all your mind.